על שוני כחלק מרכזי של הזוגיות ודעות שונות ודרכים ליישב ויכוחים ואיזשהו שוני טבעי. היום אני רוצה להביא לכם מחקר של איש מעניין, קוראים לו ג'ון גוטמן, והוא מפורסם, הוא איש מקצוע, פסיכולוג, מטפל משפחתי, שהוא פרסם, הוא מפורסם בזה שהוא אומר שהוא יכול להקשיב לזוג, לדבר בינם ובין עצמם איזשהו 5 דקות, והוא יכול לנבא מי יחיה ומי ימות. והוא יכול, והוא אומר משהו כמו 80% הצלחה להגיד שהזוג הזה הם יתגרשו. אחרי 15 דקות של הקשבה לשיחה שלהם. והוא כתב כמה ספרים בנידון. ויש לו רעיונות מעניינים. אני לא יודע את האחוזים האלו, ככה הוא טוען. אבל הוא אומר ש... האיכות של הזוגיות האיכות של הקשר בנויה על הדרך שאנשים מדברים אחד לשני. ואני רוצה היום להביא לכם את המחקרים שלו, לא כי אתם חיים בהכללה, כל אחד חי עם אשתו. אבל בכל זאת, הרעיונות האלו הם, אני חושב, מעניינים וחשובים. והדבר הראשון הוא, שהוא טוען שלפי מה שהוא מצא, האיכות של הזוגיות היא מבוססת בעיקר על הדרך שהזוג מתמודדים עם קונפליקטים. זה בעצם היסוד. שזוג שיודע להתמודד עם קונפליקט, שהם שומרים על הזוגיות בצורה טובה, זה זוג שיכול לבנות דברים נפלאים. אבל יש שתי דרכים אחרות. יש דרך אחד שהזוג מתווכחים והורסים, וכאילו כל הקופה תלויה על איך הוויכוח הזה מתנהל. או, וזה קורה הרבה, זוגות שלא יודעים להגיע לאיזושהי הסכמה, אז החכמים מתחילים להחליט על נושאים כאלו לא דנים. נכון? טוב, הדבר הזה נו מה. אבל אם יש דברים שהם חשובים שלא דנים עליהם, אז הזוגיות מתחילה ככה להתרחק אחד מהשני. כי את זה אי אפשר לדבר עליו, ואת זה אי אפשר לדבר עליו, ואז הזוגיות סובלת מאוד. אז הוא במחקרים שלו מצא דבר מעניין. הוא אומר שלדעתו יש שלושה סוגי נישואין, שלושה סוגי זוגיות. מה שאני הייתי רוצה להוסיף לזה, שלדעתי יש אין סוף סוגים, כי כל אדם שמתחתן זה עולם ומלואו, שבחיים לא היה ולא יהיה זוג כזה, כי אתה אדם מיוחד וגם אשתך, לטוב ולמיטיב. אז כך שמה שאתה בונה איתה, אתה, אילו אתה היית חותן עם מי שמתחתן עם מישהי אחרת, היית בונה אחר? אז אם כן, אבל בכל זאת, הוא אומר שיש שלושה סוגים מרכזיים. הסוג הראשון, הוא קורא לזה, באנגלית הוא קורא לזה validating. הם מאשרים כל הזמן אחד השני. זאת אומרת, מה שחשוב שהבן הזוג ירגיש טוב. מגיעים לאיזשהו נקודה, ומה שחשוב, שהיא תרגיש טוב, שאתה תרגיש טוב. ולכן, אם יש איזשהו קונפליקט, איך מתייחסים עם כפפות של משי, נדמה לי, מה דעתך, אני לא בטוח, לא יהיה בסדר. זאת אומרת, לטוב ולפעמים לא לטוב, אבל סביב הנקודה המרכזית של בעיה, יש איזשהו מיקוד מאוד גדול על הרגשות של הזולת. וזה כמעט ויותר חשוב מהנקודה, רק שנצא מזה דווקא ביחד. יש זוג אחר שכאילו המפגש סביב הנקודה הבעייתית מביא לאיזשהו כסח, והכסח הוא טוב מבחינתם. הוא קורא לזה volatile, עם הרבה קונפליקטים, הרבה עליות וירידות. והוא מתאר זוג מיוחד שהוא היה, מה שהוא היה עושה, זה מעניין, הוא בנה מה שהוא קרא מעבדה אהבה. הוא היה מזמין זוגות, והוא היה לוקח חוטים כאלו, והיה בודק את הלחץ דם ואת הלב ואת כל ההורמונים וכו', והיה אומר להם, תתחילו לדבר. והוא היה מצלם. ואחר כך הוא היה יושב ובודק מי אמר מה ואיך. והיה זוג אחד שהבעל התחיל ככה, והאישה ככה, והם התחילו לצעוק אחד על השני, איך אומרים? חבל על הזמן. ואחרי חצי שעה של מילים לא יפות ואלבונות, האישה קמה ואמרה, גמרתי! והיא הלכה בכזה זעם, והבעל חייך ואומר, זאת אישה. זאת אישה. Yeah. אז זה נקרא מין במינו. אז אם מוציאים אישה כזאת, אני מקווה שאתה בעל כזה. אבל בשבילו, למסוק כזאת אישה עדינה, שקטה, מה הוא היה עושה איתה? הוא היה אוכל כזה דבר לארוחת בוקר. אז הוא היה צריך. עכשיו, יש זוג שלישית, הוא אומר, שהוא קורא לזה avoidant. הם מנסים להימנע. זה זוג שלא כל כך יודעים את המיומנות של דיונים סביב נושאים מסוימים, ומאוד חשוב להם לא להגיע לקונפליקטים. אצלם, איך אומרים, הכל בסדר, תמיד זה איזשהו תמיד רגוע, תמיד, כי מנסים בכל מחיר לא להגיע לקונפליקטים. עכשיו, מה מעניין במחקר שלו, לעומת אמירות אחרות שאנשים אומרים שאסור את הדבר הזה ומותר וחייבים, הוא בעצם בא ואומר, יש סוגים שונים. אם אתה מוצא איזשהו סטייל עם אשתך, ואתם מוצאים סטייל שטוב לכם, אז ברוך השם, זה הולך טוב. איפה הקושי בדרך כלל? שהיא באה עם סטייל מסוים, והוא בא עם סטייל אחר, ואז זה שאוהב אקשן, וזה היא שאוהבת להימנע, אז יש אי התאמה, ואז שניהם מרגישים שהעסק לא הולך. אבל הרעיון, אני חושב שהוא מאוד, מאוד מעניין, שיש שיטות וגישות לנישואין, וזה הולך טוב כאשר הגישות משתלבות. הוא אומר כמה דברים נוספים, שגם אותם אני רוצה לשתף אותך. לפעמים אנשים כאלו חוקרים וחוקרים, ואז מוציאים מה שאתה היית, או אני הייתי מוצא ככה בקליק. את שני הדברים הבסיסיים של נישואים, הוא אמר, זה לא פלא, כבוד ואהבה. אז זה כאילו קיבל איזשהו מלגה גדולה של מאות אלפי דולרים לגלות את זה. טוב, עכשיו, הוא אמר משהו גם מעניין, שזה חומר גלם למחשבה. אחרי שהוא צפה על מאות שעות של שיחות, הוא עשה משהו מעניין, הוא מנה כמה פעמים בשיחה, בעל ואישה דיברו אחד עם השני בצורה חיובית. בצורה שאתה הרגשת, או הבעל הרגיש איזשהו אימון, חיבה, איזשהו דבר חיובי, לעומת שיחות או אמירות שיש איזשהו עקיצה, איזשהו אלבון. והוא אומר משהו מאוד מעניין. הוא אומר שככל שהזוגיות מבוססת על 80% טוב, זאת אומרת, 4 מתוך 5 אמירות, משפטים, הם חיוביים, הזוגיות היא במצב טוב. מתי זה מתחיל לתבוע? הוא אומר, כאשר הוא עובר את ה-80%. זאת אומרת, כאשר הזוגיות מלאה שליליות, ועוד 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 הבית מלא ביקורת, אי סיפוק, דיבורים לא חיוביים, אז האווירה בבית מתחילה ככה להתמלא עם השליליות הזאת, ואז הוא אומר, זה התחלה של בעייתיות בזוגיות. אני אמרתי לעצמי, הרבה מאיתנו, הטבעיות שלנו אולי ביקורתית, אז מעניין שהוא בא ואומר, הדבר הזה הוא הרסני ברוב בזוגיות. זאת אומרת, עלינו לבדוק טוב טוב את התוכן של האמירה שלנו. אוקיי. עכשיו, הוא מצא מה שהוא קורא 9 התנהגויות חיוביות, שהם התנהגויות שבונות קשר טוב. עכשיו, אני הולך לשתף אתכם, אני לא חושב שאתם תהיו מופתעים, אבל מעניין לראות שהדברים האלו שאני חושב שרובכם, זה אלו הם דברים של א' ב', אז הם דברים שגם החוקרים מוציאים. ואני אקרא לכם. אחד, לגלות התעניינות בשני. עכשיו, זאת אומרת, שאכפת לך. זאת אומרת, מעניין אותך מה שעבר על אשתך היום. אגב, הדברים האלו אצל חלק מאיתנו הם טבעיים. אצל חלק זה לא טבעי. אני אחר כך אתייחס לנקודה הזאת. דבר השני, להיות אוהב רוכש חיבה. זאת אומרת, בהתנהג בצורה שאתה מראה שאתה אוהב אותה. אם זה דבר קטן, הוא דבר גדול. שלוש, להיות אכפתי. זאת אומרת, אם את רואה בעיניים שלה שהיום לא היה טוב, שזה כואב אותך גם כן. זה האמירה הידועה של הרב אריה לוין, נכון? שזה לפעמים מעלה אותנו, לפעמים קצת מדכא אותנו, כי מי מגיע לרמה הזאת, אבל אתם מכירים בטח האמירה, הרגל של אשתי כואבת לנו. אתה מבין? אז אכפת.
מה אתם בטל הראשון?
מה?
גם הראשון בעצם,
לגלות התעניינות. התעניינות ואכפתיות הם שונים, אני חושב. התעניינות זה, לא, זה אומר שמה שמעניין אותך, מעניין אותי. למה? כי זה את. זאת אומרת, את מלמדת בכיתה, הייתה ילד ששיגע אותך, זה מעניין אותי, אני רוצה לדעת מה קרה. אכפת זה, את עכשיו בבעיה רגשית בגלל זה, זה אכפת לי גם כן. אני חושב שאחד מהרגש, אחד מהשכל. דרד, להיות מעריך ומוקיר. להיות מעריך ומוקיר. יש מי שאומר, ואני לא יודע אם זה נכון, שגבר בעיקר רוצה שאשתו יכבד אותו, אישה רוצה שהבעל יאהוב אותו, אותה. אז לי נראה שיש לנו גם זה וגם זה, וגם יש לה גם זה וגם זה, אבל יש בזה משהו. אם אני לא מרגיש שאשתי מכבדת אותי, זה קשה לי. אם אשתי לא מרגישה שאני אוהב אותה, יש דברים יותר חשובים ממנה, זה מאוד מאוד פוגע בה. Okay. 5, לדאוג לשני, זאת אומרת שהעשייה שלך במשך היום, כוללת שאתה דואג, שיש לה היום עמוסה, לא רק שאתה מתעניין ואתה שואל, האם אני יכול לעזור, האם אני יכול לקחת חלק. להיות אכפתי, לקבל את השני כמו שהוא. זה לא קל. והנושא הזה זה נושא מרכזי מתוך כל המערך של להיות ביחד, ואני אתן לזה איזושהי התייחסות נפרדת. 5, להכניס הומור לחיים. מעניין. הוא אומר ככה, היכולת להביא לחיוך לאיזושהי הקלה, לאיזושהי זרימה, זה עוזר, ולשתף את בן הזוג בשמחתך. זאת אומרת, השמחה שלך לא יהיה פרטי, אלא שיהיה זוגי. אוקיי. עכשיו, שאלה היא ככה. קודם כל, אני חושב שזאת רשימה של אייטמן דה פליג, נכון? יש מישהו שיגיד אחד הדברים האלו יזיק לנישואין, אני לא חושב שזה גדול. אבל הרעיון הזה, לקבל את השני כמו שהוא, מה דעתכם? מה דעתכם? זה ודאי שאנחנו רוצים ממנה. מה הייתי? מה דעתכם? זה דבר נכון? יש לנו לדרוש מהבני ובת זוג שלנו להשתנות? מה דעתכם? מה? בדרך כלל זה קריטי, נכון? אם זה מפריע לי.
לא, שאלה זה באמת לבדוק עם עצמך. נגיד, בת זוגתך התחילה ללכת עכשיו, נגיד,
זאת אומרת, אתה בא ומחדש חידוש שלכל נישואין יש קווים אדומים. זאת אומרת, יש, אין כזה דבר נישואים קתולים לכל מחיר. אם יש ענייני צניות, ענייני דת, או יש, אז זה זכות לאדם לדרוש שהם הכללים שלי. אוקיי. כן.
אולי זה הבדל בין לכתחילה ובדיעבד. לכתחילה, אולי זה לא נורמלי, בן אדם ש... אכפת לך מהשני, אתה רואה שהוא עושה משהו לא נראה לך מטומטם, או דרך חיים לא חכמה. אז
אכפת לך, כאילו
מה, או
שגם לך
זה
מפריע,
אבל
בדיעבד,
אולי צריך להבין שהוא לא
ישתנה.
זה טיפשי להעיר לו, זה טיפשי
לחשוב
כך, למרות שזה נורמלי, אבל בוא נהיה חכמים.
הבנתי, זאת אומרת, לדעתך, בכביש, אל תהיה צודק, תהיה חכם, וגם בנישואין. זאת אומרת, לא חכם לפעמים. מה דעתך? זכות של אשתך ככה לדרוש ממך להיות אחר? לקום למניין? טוב, כולם קמים למניין ודאי, אבל... אני מדבר על עצמי, רק לא, לא על עצמכם. יש דרישה כזאת או לא? מה דעתכם?
במקום שבו אתה רוצה.
מה זה?
זאת אומרת שגם הבן זוג כלפי אישה, גם הבעל כלפי אישה, גם אישה כלפי הבעל,
שמע, אתה יכול להגיע למקים אותו עד שאומר רוצה אני, זה גם, אני יודע שאתה רוצה לקום במניין, והנה איזשהו מים קרים, זה הפנימיות שלך, אבל אני חי בחיצוניות. אני אשתף אתכם איך שאני רואה את זה, ואני חושב ש... כי אני רואה את זה כל הזמן. כי מה עבודתי? בין היתר בייעוץ זוגי. ומה קורה כאשר זוג בא? נכון? אנחנו דיברנו על זה פעם, נכון? כל אחד בעצם בא ואומר, הוא, רק שהוא יהיה קצת אחר, או היא, נכון? זה בעצם, ואם אנחנו חושבים על עצמנו, טוב, לא אתם, אבל בוא נגיד אני, וחושבים על איך לתקן את הנישואין, זה ברור שהיא תשתנה קצת, נכון? לפעמים קצת, לפעמים הרבה, וזה יעשה את ההבדל. עכשיו, לי נראה שהגישה שלנו היא גישה שנובעת מהמיקוד של אחריות. נכון? המיקוד של אחריות. הרי הקדוש ברוך הוא נותן לנו גם אחריות, אבל בעיקר יכולת לשנות אדם אחד בעולם. זה עצמנו. וכאשר אני נכנס לנישואין, לי נראה שמבחינת תפיסתי אני אחראי רק על דבר אחד. על דבר שבידי לעשות. כי אני לא יכול להיות אחראי על משהו שלא בידי, נכון? בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא ידרוש את התנהגותנו, לא בהצלחתנו, נכון? הוא ידרוש רק דברים שאני יכול לעשות. אני לא יכול לבנות חיי נישואים. אני לא יכול. למה? כי חיי נישואים טובים זה שתיים. אז מה אני כן יכול לעשות? וזה רק דבר אחד, להיות הבעל הטוב ביותר שאני מסוגל. נכון? זה הדבר היחיד שאני יכול לעשות. אני לא יכול לעשות את אשתי כאישה טובה. רק היא יכולה. אז אם כן, אם אנחנו מדברים על המיקוד של אחריות מבחינת עבודה בחיי נישואים, זה על עצמי. ולפעמים אני יושב עם זוגות ואני אומר להם משפט כזה, יכול להיות שאתה הבעל, הנחמד, מרגיש שאתה 5% של הקושי. התנהגות שלך זה 5%, ואשתך ברוך השם 95. על איזה אחוז אתה יכול לעבוד? רק על החלק שלך. אתה לא יכול לעשות אותה אישה טובה. ואיפה מיקוד המחויבות להיות בעל טוב? זה לא מאשתך, אתה לא מחויב בגלל לה, אתה מחויב כלפי מעלה, אתה מחויב להיות בעל טוב, מתור הציווי של הקדוש ברוך הוא, להיות חלק של הזוג. עכשיו, אשתך יכולה לעזור לך, הוא לא. היא יכולה לדוגמה לשתף אותך במה שקשה לה. היא יכולה להגיד שהדבר הזה לא טוב לי, אנא. אבל רק אתה יכול להגיד כן או לא. או היא יכולה להיות אשת חייל, נכון? אם היא אשת חייל ומבקשת ממך איזושהי התנהגות אחרת, אז זה מקל עליך. היא יכולה להיות מחשפה, וזה יקשה עליך. אבל אם זה מקשה עליך, זה רק אומר שיהיה לך שכר טרחה יותר. אם היא אשת חייל, אתה מפסיד, כי יותר קל לך. אתה מבין? קצת פרדוקס פה. אבל בסופו של דבר, עליי לקחת על עצמי להיות בעל הטוב ביותר, וזה מיקוד האחריות. ועכשיו, מה אני מבחינתה? אז אומר ג'ון גוטמן, החוקר, צריכים לקבל אותה. ולי נראה שזה נכון. זה נכון. ואני אגיד לכם למה. לי נראה שאפשר לחלק את האחריות של בעל לשלוש קטגוריות. או אפילו נגיד את זה יותר רחב, האחריות בנישואין. החלטתי להתחתן, יש לי אחריות. שלוש קטגוריות. האחריות הראשונה זה להיות מנש. שיהיה לי מידות מתוקנות. אני כועס, מקנה, שונא, קמצן. אתה יודע, זה לא טוב לנישואין. זה לא טוב להיות בעל של אישה עם מידות כאלו. זה לא טוב להיות אישה של בעל כזה. ולכן, אחריות ראשונה, לעבוד על המידות. זה מסילת ישרים מתלך. אחריות. קטגוריה השנייה לדעתי, זה אחריות לתפקיד. להיות בעל, זה לא להיות רווק עם, זה להיות בעל. ויש תפקידים בבית, שאתם מכירים כמוני, כי יש זבל להוריד, ויש שטיפות כלים, ויש ילדים ברוך השם, וצריכים להחליף את, לא את הילדים, אבל את החיתולים. זה מעניין, אומרים להחליף ילדים, אז אני רואה, אני אקח את זה, ואתה תיקח את זה. מחליפים את החיתולים, נכון? ככה זכו לי. אז, ואין סוף של תפקידים, והיום, אחד הבלבולים זה התפקידים, אבל בדרך כלל זוג טוב יודע, כל אחד יודע מה תפקידו, וצריכים לעמוד בזה. אתה צריך להיות בעל טוב, אני צריך להיות בעל טוב מבחינת התפקיד, אם זה פרנסה, אם זה לימוד תורה, אם זה קו רוחני, אם זה זבל להוריד, הכל תלוי. עכשיו, יש פה מישור שלישי, קטגוריה שלישית, ואני רואה את זה במידה של חידוש, ומעניין אותי את התגובה שלכם. לי נראה שבזה שאתה החלטת להתחתן איתה, ולא עם מישהי אחרת, והיא החליטה להתחתן איתך ולא עם מישהו אחר, יש אחריות להיות בעל טוב לאישה הזאת. להיות בעל טוב לאישה הזאת, זה אחריות. כמו שאתה היית מצפה שהיא תהיה אישה טובה לך. לא למישהו אחר. זאת אומרת, יש פה איזשהו דבר שכאשר אני מתחתן, חלק של האחריותי זה לפתוח את העיניים, להכיר את אשתי עם כל התפארת וכל הנפלא וכל הפחות נפלא, או עוד לא נפלא, ולעבוד על עצמי להיות מתאים כבעל לאישה הזאת. בדיוק כמו שאני הייתי רוצה מאוד שהיא תתאים את עצמה להיות אישה טובה לי. עכשיו, לי נראה אז שבעצם יש הרבה עבודה בחיי נישואין, אבל על מי? כל אחד על עצמו, וזה כולל לעבוד על עצמי להיות מתאים לאישה הזאת. ופה יש כמה נקודות נוספות. יש, כי הרבה פעמים זוגות אומרים, הוא אדם בא ואומר, למה שאני אשתנה? למה זה? אני כזה. זאת שאלה טובה. ולי נראה שיש שתי סיבות. כן, בבקשה.
אמרת להזכיר לך פעם שעברה,
זה מה?
אמרת לי להזכיר לך שזה קשור ליחס הכללי של האדם לקשיים בחיים. בדברים שהוא לא יכול לשנות בחיים, לא רק בחיים.
אז בפגישה הבאה, להזכיר לי. תודה רבה. פה יש שתי סוגי תכונות והתנהגויות שכדאי לחשוב על שינוי או לא. יש דברים שאני עושה בבית שלכל הדעות אני לא בסדר, נכון? בוא נגיד שקדוש ברוך הוא חנן אותי עם בוכתה של עצלנות. נכון? בוכתה של עצלנות. אני כרווק רק פוגע בעצמי. ואני עובד עליו וזה הולך מפה לפה, אבל זה כבר, זה עדיין, פתאום אני נשוי, זה מקשה על אשתי. אז אני יכול לקחת אחריות ולהגיד, אני חייב לעבוד על זה, כי זה פוגע בה גם כן. אבל יש סוג אחר של תכונות, התנהגויות, שאין שום פסול. זה בהחלט מקובל. אלא מה? לא מתאים לאשתי. לא מתאים לבעלי. גם לדעתי על זה, כדאי לאדם להגיד, אני עובד על זה לא בגלל שאני פוסל אותו לכתחילה. אני רק רואה שזה לא תורם לנישואין, כי לאשתי זה קשה. ואז הבן אדם עובד על עצמו לא מתור איזשהו תחושה שהוא לא בסדר, אבל הוא עובד על עצמו כי יש לו מטרה, זה ממש עשה טוב, זה לא סור מרע, זה עשה טוב. וגם העבודה הזאת היא עבודה מאוד חשובה. ובזה אנחנו נגיע לנקודה נוספת, וזה העבודה, זה העבודה בכלל בנישואין. ובואו אני אספר לכם סיפור. מה?
זה ראיתי מה שהרב עכשיו החלב את הנקודה של לא לשנות את הבן זוג.
כי העבודה שלי זה על עצמי. אני יכול לבקש מאשתי לעבוד על עצמה כי זה מפריע לי. וחשוב שאני אהיה מסוגל להגיד לאשתי, הדבר הזה מפריע, כדי שהיא יכולה להגיד כן או לא. ואנחנו נדבר בהמשך על הדינמיקה הזאת. אבל בינתיים, הרעיון הוא שאני צריך לעבוד על עצמי. אני לא יכול לדרוש, אני יכול לבקש שהיא תעבוד על זה, רק היא תחליט אם כן או לא. אבל פה אני רוצה להגיע לנקודה שלדעתי מאוד מרכזית, בכל העבודה בחיי נישואים. אגב, השאלה הזאת וההערה הזאת, אני מבקש שאחרי שנשמע את השאלה הזאת, נשמע את זה עוד פעם, כי אני רוצה להתייחס למה שאתה אמרת, זה שבעוד חשוב. פעם ישב אצלי אדם מאוד נחמד, ששיגע את אשתי. ממש שיגע אותה בצורה כמעט מושלמת. בחור טוב, ולא כל כך הבין מה זה חיי נישואין. ואני אמרתי לו ככה, לי נראה שכדי שיהיה יותר טוב לאשתך, אולי תעשה כך וכך. והוא אמר לי, טוב, זה נשמע לי טוב, אבל זה לא טבעי אצלי. אז חייכתי, היה לנו קשר טוב, חייכתי ואמרתי, אכן אתה בהמה, עם חיוך גדול. אז מה זה בהמה? בהמה זה בא, מה? אתה בא ויושב מולי ואומר, מה שאני מביא לנישואין זה טבעי. עכשיו, תגיד לי משהו, אחרי 120 שנה אתה תגיע בעזרת השם שמיימה. קדוש ברוך הוא ישאל אותך, איך אתה היית קבל? ואתה עם חיוך גדול ועוצמה, תגיד, אני הצלחתי לשאר טבעי. בשביל זה אתה הגעת ל-120 שנה? מה, יש תחום בעולם שאתה לא עובד על עצמך? הרי כל הבהות שלנו זה תיקון. זה לא נכון בחיי נישואין? זאת אומרת, החלק של הבעיה שלנו בנישואין, שהרבה פעמים אנחנו באים עם תחושה, שמה שאנחנו מביאים זה אמור להיות מספיק. וזה מעניין, כי בלימוד אתה לא חושב ככה, אתה צריך להתקדם. ובעבודה אתה לא חושב ככה, אתה צריך להתקדם. ובכל תהליך בעולם, כל מהלך בעולם זה התקדמות ותיקון. משום מה, הרבה פעמים אנחנו מגיעים לחיי נישואין ואומרים, צריך להיות שינוי, היא צריך להשתנות. ואני לא שם על עצמי את האחריות הזאת, לעבוד על עצמי, להיות בעל יותר טוב. לי נראה שבדרך כלל מה שאני ראיתי, שההתקדמות הגדולה בחיי נישואים, זה כאשר כל אחד ואחד לוקח על עצמו את האחריות. עכשיו, מה שזה גם עושה, מה שראיתי, זה הרבה מגביר את ההערכה העצמית. כי אם אתה תראה את אשתך, או היא תראה אותך, אחרי שאתה מזהה מידה שלא טוב לה, או לא טוב בנישואין, והיא תראה אותך עובד עליו, כדי שהנישואין יהיה יותר טובים, הרי זה אחד הדברים שמאוד מאוד מכניס הערכה. כי בעצם אתם עובדים, אנחנו עובדים כדי שהדבר היקר ביותר יהיה יותר טוב. ואז כמה אתה תצליח, כמה אני אצליח, זה כבר שאלה אחרת. אבל העיקר הוא בשלב זה את העבודה. אוקיי, אני חושב שאני אצור פה מבחינת התוכן, יש על זה הערות או שאלות? כן, בבקשה.
עד איזה גבול כאילו האדם צריך להיות אחריות רק על עצמו? נגיד אלה אדם מפריע לו שאשתו הולכת עם בגדים סגולים. לא צריך להגיד, טוב, אני אחריות על עצמי, אני אשתנה, שלא יפריע לי, שאני אעבוד על עצמי ככה, אבל שיש דברים שכן צריך לדרוש ולבקש לשנות.
אני חושב שאתה מתייחס לשתי מילים שונות לחלוטין. לבקש, להביע דעה, להפיר כמה חשוב לך, אני חושב שזה, אלו הם דברים חשובים ביותר, אחרת אנחנו חיים על יד ולא ביחד. מתי שאדם דורש, לדרוש זה כבר מגיע למקום של כוח. אני דורש. עכשיו, אני לא אומר שזה אין מקום לזה. יש מקום לדרוש. אבל צריכים להיזהר מאוד בעמדה של דרישה. הרי היא לא קטינה, נכון? היא כבר נשואה עם לשלושה ילדים. יש לה דעה, מה?
יכולה להיות גם קטינה וגם לשלושה ילדים.
טוב, גם אני יכול להיות בעל וילד, נכון? זה אחד הבדיחות המרות. אתם מכירים את הבדיחות על גברים? כן? אני אגיד לכם שתיים. בסדר? אחד. מה ההבדל בין ילד וגבר? העלות של הצעצועים. הנשים צוחקות יותר. עכשיו, יש עוד הבדל. ילד, יש סיכוי שפעם הוא יתבגר. אז, טוב, זה לא אתה ולא אני, אבל כן. יש לכל אדם את הילד שיש בו, יש כל אישה את הילדה שיש בה. אבל שוב, מה שאני רוצה להבהיר, שהמילה דרישה היא מילה קצת מסוכנת בחיי נישואין. צריכים להשתמש בו מאוד מאוד בזהירות, כי אני חושב שהמילה הבסיסית היא כבוד, וכבוד נותן הרבה מקום לשיקול דעת וחופש של השני. להגיד שאני דורש שאת מתנהגת ככה, זה בעצם להוריד אותה. אם אתה אומר, הדבר הזה מאוד מאוד מפריע לי, אני מאוד מבקש שתשני את זה, זה ממש לא עושה לי טוב, זה דבר אחר לגמרי. עכשיו, אם אנחנו מדברים על עניינים הלכתיים, או עניינים שבאמת מגיעים לאום קדליבה, אז אולי צריכים. אבל שוב, אני לא מתכוון שכל אחד שותק ואין לו דעה על השני. השאלה איך מבטאים את זה, ובאיזה מידה, ברגע שאתה מגלה שיש רצון אחר, אז יש איזושהי קבלה שזאת אשתי, קבלה שזה בא לי, ועם זה אנחנו נהיה שמחים. אמירה שקשורה לזאת, זה אמירה כזאת. מישהו פעם אמר משפט כזה, ואני מאוד הסכמתי, אני חושב שזה מאוד חכם. הוא אמר ככה, הקונץ, הסוד הוא להיות 100% שמח עם נישואים של 80%, ולעבוד קשה להגיע ל-81. ומ-81 להגיע ל-82 וכו'. זאת אומרת, בכל נישואים הוא לא מושלם. ואם זה מושלם השנה, מה נעשה שנה הבאה? יש תיקון ובנייה והתקדמות. אבל מאוד חשוב, אני חושב שהשמחה שלך ואת החיבור לא יהיה בן ערובה לתחושה ולדמיון של שלמות. יכול להיות דברים שעדיין זקוקים, דורשים תיקון. אבל הרגש שלי ואת החיבור שלי שלא יהיה בין ערובה לתחושה של שלמות.